יופי. יש כלל שמביאים אותו בספרי החסידות, מביא אותו גם רב צדוק, ומביאים אותו עוד כמה גדולים. הכלל הזה אומר שכשרוצים לדעת, רוצים ללמוד משהו ולדעת מהו שורשו, אז צריך לחפש איפה הוא מופיע בפעם הראשונה בתורה. ואז יש לזה המון המון דוגמאות. לדוגמה, יש חקירה פיזיקלית מאוד מאוד ידועה לגבי האור, נכון? אור, איך האור התנהג? היום יודעים שהאור הוא מתנהג, יכול להתנהג
כמו חלקיק
או כמו גל, תלוי איך אתה מסתכל עליו, זה ממש אמונה כבר נהיה. משהו רוחני מאוד, מופשט, אנרגיה. אז השאלה, מה זה האור? אז הולכים לתורה ורואים שהמילה אור היא המילה 25 בתורה, מילה כ"ה, והיא באה סביב הביטוי, ויאמר אלוהים יהי אור. כלומר, שהאור האמיתי, האור האמיתי בחייו של האדם, זה בעצם דבר השם שמחיה אותו, דבר השם שמקיים אותו. יש לדבר הזה עוד דוגמאות. לדוגמה, המילה בושה. איפה מופיעה פעם ראשונה המילה בושה בתורה? מופיעה גם כן בפרשת בראשית, שהאדם ואשתו לא התביישו כשהם הלכו ערומים. בעצם זה אומר שהבושה היא תוצאה של החטא. מתי הם התחילו להתבייש? רק אחרי שהם חטאו. אבל לפני שהם חטאו הם לא התביישו, כי לפני שהם חטאו הם היו קשורים אל המהויות, אל המהויות. וכשעוסקים במהויות, שמתביישים, כשהבושה קשורה למהויות, אז יש מעט מאוד דברים שצריך להתבייש מהם, והרבה שלא צריך להתבייש מהם, בדיוק הפוך מה שאנחנו נמצאים היום. היום אדם מתבייש כל הזמן מבחוץ. מה יגידו עליי, מה יאמרו עליי, יראו אותי מתפלל בעריכות, יראו אותי מקיים מצוות, אז השולחן אורך צריך לפתוח את הספר בהלכה, ולא יבוש מפני המליגים עליו. אבל לפני החטא, אז זה בדיוק הפוך. אדם, הדברים שהוא היה עושה בסדר, הוא לא מתבייש בהם. רק מהדברים מהמחשבות השליליות אולי, מהרגשות הלא טובים, מהם הוא היה ראוי שיתבייש. אז האדם, הלכו, איש ואשתו, הלכו ולא התביישו, כי מה שונות הידיים שלי, ידיים זה איבר שהוא, נכון, בסדר, אפשר, יכול להיות גלוי, לא צריך לעשות את הידיים. ידיים זה כלי מעשה, עובדים איתם, כותבים, מבשלים, לשים, אופים, מנגרים, ידיים, כלי מעשה, אפשר להתגאות בהם. יש כאלה שהם, אתה לוחץ להם את היד, אתה מרגיש חתיכת לחיצה, זה, אתה אומר, בן אדם הזה הוא איש עמל, זה, אתה מקבל מנוקח שאתה לוחץ את היד. שאנשים יש להם לחיצת יד כזאת עדינה, רכה, זה כלי מעשה מכובד של האדם, הידיים שלו. מה שאני מברא ההולדה מהידיים, להוליד זה משהו מגונה, חס וחלילה, להוליד זה אחד הדברים הכי, הפלא הכי גדול בעולם, זה שהאדם הוא שותף במעשה בראשית ויכול להביא חיים. למה את הברא ההולדה אנחנו מכסים? צניעות. תשובה, כי אנחנו בעולם אחרי החטא. ובעולם אחרי החטא, אז יש לזה עוד כל מיני הקשרים אחרים. של זנות, של הפקרות, של ניוף. אבל המעשה עצמו, אחד המעשים הכי הכי נאצלים, שאפשר לעלות על הדעת, הבאת חיים לעולם. אז כשחיים בעולם של מהויות, אדם וחווה, אין בושה. כשעוברים לעולם של חטא, ועסוקים במה יגידו עליי, אז מתחילים להתבייש. אז הנה דוגמה. עוד דוגמה נוספת לאיך דבר, המהות שלו היא קשורה בהכרח לפעם הראשונה שהוא מופיע בתורה. ואנחנו היום רוצים לדבר על הציווי הראשון שהקדוש ברוך הוא ציווה את האדם. יש בהרבה מאוד מקומות דבר שנקרא רושם ראשוני. מכירים את זה? אתה מגיע לזה מקום, נגיד, מגיע לצבא, יש איזה מפקד, והוא עושה עליך רושם ראשוני. לרושם ראשוני יש המון המון משמעות. לא תמיד הרושם הזה הוא נכון, לפעמים הרושם הזה הוא רושם מוטעה, אבל גם מרושם מוטעה לוקח זמן להשתחרר. כי הרושם הראשוני שהאדם משאיר עלינו הוא מאוד מאוד משמעותי, זה כי זה מה שאנחנו קולטים פעם ראשונה, שזה מאוד, הרבה מאוד משמעות. מה הרושם הראשוני שהשם יתברך משאיר עלינו? בפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא דיבר עם האדם, מה הוא אמר לו? אם נצליח לבודד את הפעם הראשונה, זה ייתן לנו את ההקשר ואת הקונטקסט לכל הפעמים האחרות. מה, כשהקדוש ברוך הוא פעם ראשון דיבר אל האדם, מה הוא עשה? אולי אני אתן דוגמה אחרת. זה בשביל, יש פה כאלה שאני רואה אתם שהם היו כבר בשיעור כזה, אז אני נותן דוגמאות נוספות שלא יהיה להם רק שכר חזרה. יהיה להם גם קצת שכר חידוש. נוח יוצא מהטבע, נכון? אנחנו נשלב, עם בראשית לבין נוח. נוח יוצא מהטבע. מה הדבר הראשון שהוא עושה? נוטע הקרן. חזק וברוך. זה לא במקרה הצל. הוא הביא איתו, הכניס איתו זמורות של גפנים לטבע, איך שהוא יוצא הוא נוטע הקרן. אין לכם קושייה על זה? העולם חרב. חרב, חרב, חרב. צריך לבנות בתים, לסלול כבישים, לזרוע חיטה. מה אתה עושה עם ענבים? מה אתה שותה לי ערב? מה אתה זה? אה? אני עושה לעשות קידוש לפני כן. קידוש במקום סעודה.
אתה שכוח את החורבן.
תירוץ מספר אחד, אומר כאן בועז, רצה לשכוח את החורבן. איך אפשר ראה את העולם חרב? אמר, זה דחוף כוסי. לשתות, להשתכל. אבל מופיע בספרים שזה לא סתם שהוא עשה את זה דבר ראשון, אלא נוח במובנים מסוימים, בהרבה מאוד מובנים, הוא יוצא אל עולם חדש. תחשבו כאילו העולם נברא מההתחלה. אז עולם שנברא מההתחלה, אומר נוח, אז אני בעצם חוזר לאן? למדרגת אדם הראשון. התבטלה הכללה של בזעת הפך תאכל לחם, וחוזרים לעולם של יין. מה זה עולם של יין? נכנס יין, יצא סוד. יין בגימטריה? 70 בגימטריה? סוד. חוזרים חזרה לעולם הסוד, לעולם הפנימי, לעולם שבו האדם הוא נזר הבריאה. אז דבר ראשון שותים יין. ולא ידע נוח שזה כבר לא. נכון שעכשיו העולם עבר טבילה במקווה, נכון שעכשיו זה עולם חדש, אבל זה לא חדש לגמרי. זה חדש, התקלה לא תוקנה לחלוטין. ולכן שותה יין, במקום שהיין נתקן אותו, היין מקלקל אותו. אבל זה לא סתם שנוח על ההתחלה. הדבר הראשון שהוא עושה, הוא שותה לי יין, כי יש לו בדבר הזה מגמה וכיוון. רושם ראשוני. בסדר? גם נוח בהיפוך זה חן. חן זה ראשי תיבות, חוכמת נסתר. כלומר, נוח רצה לחזור חזרה למדרגת העולם, שגם על אדם הראשון כתוב שהוא היה יושב בגן עדן, והיו מלאכים צולים לו בשר ומוזגים לו יין. אנחנו מדמיינים את אדם היושב ככה, כמו על האש, לחיים! זה לא, פתאום, אלא הכוונה. המלאכים, הדעות העליונות, הוא היה שייך לעולם, מסגב, פנימי מאוד מאוד, עולם היין, עולם הסוד. אז זה בעצם מה שעשה נוח, ובזה הצדקתי את החזרה, וזהו, עכשיו הכל טוב. כל פנים, אז מה הציווי הראשון של הקדוש ברוך הוא מצווה את האדם? תשובתכם? יפה, חזק וברוך, תראה לו רק על זה. אבל תשובתי תשובה לא נכונה. למה לא נכונה? כי זה לא ציווי. כשמדברים, כשאנחנו מחפשים את הדיבור הישיר של הקדוש ברוך הוא אל האדם, ודיבור ישיר של הקדוש ברוך הוא אל האדם חייב להיות מנוסח בצורה של ציווי. פרו ורבו זאת ברכה. וזה לא ברכה רק לאדם, זו ברכה גם לבריאה כולה. ביום חמישי, הקדוש ברוך הוא בורא את העופות השמיים ואת הדגים, נכון? את הדינים הגדולים וכו', ומה הוא אומר להם? ויברך אותם אלוהים לאמור, פרו ורבו, ומילאו את המים בימים, והעוף ירד בארץ. זה ביום חמישי. וביום שישי, הקדוש ברוך הוא בורא את האדם, והוא לא מברך אותו, אלא הוא מברך את מי? אותם. ויברך אותם אלוהים, מי זה אותם? הרי עדיין אין אישה. אלא הכוונה, אותם, את האדם ואת הבריאה ואת כולם. ויברך אותם אלוהים, ויאמר להם, פרו ורבו, ומילאו את הארץ וכבשו, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים. ובכל חייו רמסת על הארץ. אז יש כאן בעצם ברכה, ברכה כללית. דרך אגב, זאת הסיבה שבמשנה במסכת כתובות כתוב, בתולה ניסית ליום הרביעי. היה מנהג בעם ישראל להתחתן ביום רביעי בלילה. מה? כן, הסיבה אחת היא שבדין, אבל הגמרא עצמה שמה אומרת, אם זה בדין, אז זה ביום ראשון. גם בתי דין היושבים בשני וחמישי. אז אפשר גם ביום ראשון. אז הגמרא אומרת כמה סיבות, אחת הסיבות זה שעדיף רביעי, כי ביום חמישי, יום ראשון של שבע ברכות, וזה יום שיתברך בברכת וברכו. אז מי שמתחתן להתחתן, שידע שיום רביעי זה אחלה יום. יום מעולה, זה גם, מה? יום של המאורות הגדולים, מהקטנים. יפה. אז אם ככה, מה הציווי על האדם? נשאל את זה עוד פעם.
מכל
עץ הגן. יפה, מכל עץ הגן אכול תוכל. בואו נקרא את הפסוק. כתוב ככה, ויקח אדוני אלוהים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. ויצב אדוני אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. שמעתי איזה דקדוק יפה מחבר טוב, שאמר שכתוב כאן ויניחהו בפתח ולא בקמץ. מה ההבדל בין ויניחהו בפתח לויניחהו בקמץ?
לעזור ולתת ממנו.
מה זה לעזוב?
להנחות, להראות.
מה זה לעזוב בפתח?
יש
מחלוקת
אם לברך על תפילין, להניח או להניח.
כן.
זאת אומרת, האם זה שזה יהיה מונח ראשון מנוחה במקום, או שכאילו...
יש משהו שאני מניח אותו. כמה תשומת לב יש כשאני מניח חפץ במקום בתשומת לב. הנחתי אותו. ויש משהו להניח ו...
לעזוב
אותו. אז להניח בתשומת לב זה עם קמץ, ולהניח ולעזוב זה עם פתח. כתוב עם פתח. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הניח את האדם בגן עדן ועזב אותו. נתן לו עצמאות. שחרר אותו. ולכן מיד אחר כך, עד השלב הזה, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם והנוכחות האלוקית מילאה את כל הסביבה של האדם. ופתאום הקדוש ברוך הוא קצת נעלם בעולם ונתן לאדם קצת סביבת עבודה קצת פנויה. ואז מה האדם הולך להרגיש מיד? אם הניחו אותו לבד, אז מה הוא ירגיש? ירגיש לבד. ולכן מיד אחר כך, ויאמר אדוני אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. בסדר? מיד, שני פסוקים אחר כך, האדם מרגיש פתאום לבד. האדם מרגיש לבד, כי הקדוש ברוך הוא הניח אותו בפתח, הבנתם? זה ברור? יפה. זה משם ידידיה משולם. בחיים הייתי עולה על זה לבד, אני קמץ, פתח, הכל נראה לי אותו דבר. כל פנים...
תימני
הבחור הזה? אפשר להגיד, כן, בחינת תימני. בחינת תימני.
הם למדו טוב.
כן. כל פנים, אז יש כאן בעצם ציווי אחד מפורש שהוא נקרא לאכול, אבל יש פה ארבעה ציוויים שהם מקיפים את הציווי הזה, והם לעבוד, לשמור, לאכול ולא לאכול. זה הדיבור הראשון, כשהקדוש ברוך הוא דיבר אל האדם פעם ראשונה, הוא אמר לו, אתה בגן עדן? צריך לעבוד, לשמור, לאכול ולא לאכול. אז זה מאוד מעניין. נכון? זה הניסוח, אנחנו לא מבינים פה הרבה בפרשת בראשית, לפחות לא ברמת הפשט, אבל הניסוח, איך הדברים נכתבו, איך משה רבנו כתב את הדברים, זה מכאן אפשר ללמוד הרבה מאוד דברים. לדוגמה, דבר אחד אפשר ללמוד, שמתוך ארבעה ציוויים שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, שלושה הם חיוביים ואחד הוא שלילי. שלושה הם עשה, ואחד הוא לא תעשה. יש לכם קושייה על זה?
ירינו זה הפוך.
יש לנו רמח עשה, ושעשה לא תעשה. יש לכם תירוץ על זה? אה? איך? אנחנו היום אחרי החטא. אחרי החטא, אז צריך לתת לנו הרבה מכות. אחרי שפישנה, אבל מההתחלה, לא? מההתחלה לא. הצעד הראשון, הציווי הראשון שהקדוש ברוך הוא מצווה את האדם, שלושה חיוב אחד שלילה. תעשה, תעבוד, תשמור, תאכל, וגם יש דברים שמהם בהם אל תיגע. הם צריך... מה?
אחד לשלוש.
כן, אחד לשלוש. על כל שלוש פעמים שאתה אומר לילד שלך לא בבית, על כל פעם שאתה אומר לו כן, אתה יכול להגיד לו פעם אחת לא. אני מאוד רחוק מהמשוואה הזאת. בדרך כלל זה הולך, חמודי אל תיגע. התחלנו לגעת, לא, 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 אל תיגע, לא, 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 לא. הרבה פעמים לא. וכן, זה ככה מינורי כזה. אבל רואים בפרשת בראשית הפוך, שצריך על כל, מותר לך להגיד לא, על כל פעמים, שלוש פעמים שאתה אומר כן. כן, הכוונה חיוב, עידוד, מעשה. באמת שיש לנו קצת סבלנות בבית, אז זו שיטה שעובדת.
ספול דוחה אני מתקדם?
בדיוק. בדיוק, כלומר, כשאתה נותן לילד משימה, כשאתה נותן לו להיות עסוק, אז ממילא הוא פחות, צריך פחות להגיד לו לא. במקום להגיד לו לא, בוא תגיד לו מה כן. לפעמים זה ממש, יש לנו ילד שככה, סעודת שבת, הוא תחיל ככה לרקוד ולראות, ועוד שנייה יודע שהאחיות תתחילו לחטוף. אז לפעמים אני נותן לו משימות, ממש כמו, אפשר לקרוא לזה בצבא, קדר נראה לי. אומר, חמודי, מה אתה אומר? כמה זמן אנחנו גרים קומה שש? כמה זמן אתה מגיע לקומה אחת? כמה זמן אני סופר? עד 70 אני סופר את הזה? כן, זוז! אז חוזר, חנוק, כמה? 75. יאללה, עוד פעם. זוז! ככה, נותנים משימות. זה חיוב, והוא מבסוד, אנחנו מבסודים. וככה, לאט לאט זה... זה כשיש לנו סבלנות. כשאין סבלנות, אומרים, די, לא, מספיק, לא, לא. התורה מלמדת אותנו, רוב חיוב. האדם קיבל כוחות מאת השם יתברך, והציווי המרכזי הוא מה אני עושה עם הכוחות האלה, ולא מה אני לא עושה איתם. בסדר? לא מה אני לא עושה, אלא מה אני עושה. על זה בעיקר באה התביעה. קיבלת מאת השם יתברך, כוחות, כישרונות, יכולות. מה עשית איתם? אתה יודע, לא עשיתי שום נזק. חזק וברוך, תודה רבה. ומה כן עשית? יפה. לעבוד, לאכול, סליחה, לעבוד, לשמור, לאכול ולא לאכול. בואו נדבר קצת על כמה שיש לנו זמן, על כל אחד מן הפעלים הללו, ונראה לאן הוא מוביל אותם. לעבוד. יש טעות שחושבים שהעבודה היא תוצאה של החטא. כן? ככה יש איזה מין סברה כזאת, שהעבודה היא תוצאה של החטא. אבל זה כמובן טעות, כי הנה אנחנו רואים שעוד לפני החטא, האדם מצווה על העבודה. אדם לעמל יולד. אז מה בכל אופן ההבדל בין לפני החטא לבין אחרי החטא? הצער בעבודה. ממה נגרם הצער בעבודה? כן, מהחטא. כן, אבל כשאדם עובד, מה מצער בעבודה? בדיוק. בדיוק. כלומר, כשאדם עובד, משקיע המון המון זמן, והוא רחוק מאוד מהמטרה, זה מצער. מאוד מצער. אחד הימים הכי הכי קשים שהיו לי בצבא, זה יום אחד בתור טירון, שהכניסו אותי למטבח הצבאי, היה שם איזה בשר מאוד מאוד מפחיד, שממש מפחיד. אפילו אני חושב, אחרי זה חושב שהוא הסתרבוש מאוד, שאחרי זה... מה, הוא כבר לא היה בצבא, לא משנה, בקיצור, הוא היה מאוד מפחיד. והכניסו אותי לזה חדר, מלא 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 כלים, אמרו לי, המכונה התקלקלה, צריך לשטוף את הדבר הזה. אמרתי, בחיים אני לא אגמור, גם עוד 3 שנים אני לא יצא מפה. אתה באת לצבא להיות לוחם, להיות קרבי, תן לי מטרות בין העיניים, שם אותך פה לשטוף כלים. זה רחוק מאוד מאוד מהמטרה. באמת, זה לא כזה קשה פיזית, הרבה יותר קשה מסע אלונקות, הרבה יותר קשה... שבועות שטח. שטוף כלים, זה לא כזה קשה. מה קשה בזה? שזה... לא בשביל זה באנו לכאן. אז ממש ישבתי בחדר הזה, והתחלתי כמו טוקי להגיד לעצמי, למה יש פה צלחות? כי חיילים אכלו. למה חיילים אכלו? הם היו רעבים. למה הם רעבים? כי הם התאמנו. למה הם התאמנו? כי צריך להתכונן למלחמה. מלחמה? זה אני מוכן לשטוף כלים. זה עוד מין תרגיל כזה. עזר קצת, לא אגיד שזה עזר מאוד. עזר קצת. הקושי בעבודה הוא הריחוק מהמטרה. כשאדם שהוא צלם אלוקים, שיש לו דעת ושכל, עובד בדברים שבעצם מכונה הייתה יכולה להחליף אותו, זה צער. ועד לפני 100 שנה, רוב האנושות עבדה ככה. רוב האנושות עבדה בדברים שאין ביניהם לבין השכל שום דבר. אלה הם דברים סיזיפיים, פס ייצור כזה. מאות אלפי אנשים במשך הרבה מאוד שנים היו עומדים סביב פסי ייצור וסוגרים פקק, סוגרים פקק, סוגרים פקק. קושרים חוט, קושרים חוט. ואין פס ייצור כזה של בני אדם. או חורשים עם החמור, הולכים, 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 לא משלם, הולכים, חוזרים, הולכים, הולכים. אין בזה שום תבונה, אין בזה שום דעת, אין בזה שום דבר, זה הכל מין חזרה. ברגע שהצליחו להמציא מכונה, באותו רגע, שלחו את בני אדם משם, המכונה כבר עשתה את זה. אני פותח סוגריים ואומר שהיום המצב מאוד מאוד השתנה. היום הרבה מאוד אנשים עובדים עם הדעת. עובדים עם הדעת, עובדים עם השכל שלהם. עם קומת הדעת, או ממציאים מכונות שיחליפו את, את מלאכות הידיים, והם עובדים עם קומת הדעת, זה חידוש עצום. זה ממש חזרה למדרגת אדם לפני החטא, באיזשהו מובן. בסדר? אז זה נקרא לעבוד. לעבוד זה היכולת להוציא את הכוחות אל הפועל, בעיקר בקומת הדעת של האדם. חשיפת צלם אלוקים שבקרב האדם. בסדר?
כל העניין זה כל העונש, זה והכל סדר עצמי החלך.
בדיוק.
כאילו העבודה נשארה אותה עבודה.
בדיוק. במקום ש... על הזמן שאני עסוק בלהוציא את הקוץ, באותו זמן יכולתי לזרוע חיטה. ואני כל הזמן עסוק בקוצים ועוד קוצים ועוד קוצים ועוד קוצים. זה לא מטרה. אותו דבר דרך אגב בתוך המערכות בין רפואה וחולי. כמה אנרגיה האנושות משקיעה במחלות? המון. כל העולם היום סביב השפעת המקסיקו הזאת. חיסונים וניתוחים. צריך לזכור שמחלה זה תקלה. זה לא משהו שאמור להיות. אמורים להיות בריאים. בעזרת השם. אז מחלה זה סוג של תקלה. וכמה אנרגיה אנחנו משקיעים כדי להחזיר את האדם למצב אפס. למצב שהוא בסך הכל בריא. זה הרי תמיד שאומרים שמישהו בריא, הוא לא בכלל לא מבין מה המשמעות של בריאות. כי זה המצב הטבעי, אני אומר לי, כן, ברוך השם, אני בריא, האיברים במקום, הכל בסדר, התאים מתחלקים כמו שצריך, אני מצב תקין. אז המון המון אנרגיה מושקעת כדי להחזיר את האדם למצב שבו הוא... כן, למצב ההתחלתי שלו. אם את האנרגיה הזאת היו משקיעים כדי לקדם את האדם, היו... טוב. אז זה בעצם לעבוד. לשמור. מה זה לשמור? מה נראה לכם? לשמור את גנב. לשמור, הכוונה כאן לא לשמור כמו שומר שער, אלא לשמור כמו, כמו שכתוב על יעקב אבינו, ואביו שמר את הדבר. לשמור הכוונה לזכור, זיכרון פעיל, שאתה כל הזמן זוכר למה הוא הגיע לגן הזה, גן העדן, מה אני עושה כאן, מה התפקיד, יש כאן הרבה מאוד, יכולים להיות כל מיני שבילים צדדיים שעלולים לבלבל אותי בתוך הגן עדן הזה, אני יכול להתבלבל, אבל אני כל הזמן זוכר למה הגעתי ולאן הגעתי. יש סיפור ידוע מאוד של רבי נחמן מברסלב, מעשה מעגלת בת מלך, שיש בו המון המון יסודות שלקוחים מספר בראשית. המון יסודות. אכילה ממשהו שהוא אסור, שינה, הרדמות. אתם מכירים, יש רבי סדוק יפה שאומר ברסיסי לילה, הוא אומר משהו כל כך יפה, הוא אומר, כתוב שהקדוש ברוך הוא יפיל תרדמה על האדם, ולא כתוב בשום מקום שהוא יתעורר. ממשיך לישון, האדם, 5,770 שנה, ישן. אז יש שם הסיפור הזה הרבה מאוד דברים שקשורים אחד לשני. אחד הדברים זה שהסיפור עוסק באופן כללי בחיפוש אחרי הנשמה. היא מתוארת שם כבת מלך, והאדם הוא מתואר כשני למלכות, ואת חסרהו מעט מאלוהים וכבוד והדר תיאטרהו, ואז הוא רוצה לחפש את הנשמה שלו שחטף אותה הלא טוב. שלם כל שהוא מגיע לאיזשהו ארמון, קראת הסיפור בטח, נכון? מגיע לאיזה ארמון והוא מבין שהיא כאן. אז בואו ננסה לדמיין בעצמנו מה היה קורה. אנחנו היינו מגיעים לאזור שבו הבת מלך נמצאת, היינו בטח נהיים דרוכים, היינו נהיים ערניים, עוד שנייה אפשר להוציא אותה, החילוץ מתקרב לסיוע ולסופו, אבל הוא במקום להיות ערני ודרוך, הוא מתחיל שם מוזיקה טובה ואוכל טוב, והוא במקום להיות דרוך, הוא מתחיל קצת לאכול, לוקח איזה עוגיה קטנה טועם, שותה איזה כוסית יין, מקשיב למוזיקה ונרדם. במקום לשמור את הכוונה, למה נכנסתי לארמון הזה? יש כאן הרבה מאוד דברים בתוך הארמון הזה מאוד מעניינים, אבל לי יש מטרה, אני באתי לכאן בשביל מטרה מסוימת. ואז הוא היה מרוכז במטרה, עוזב את הדברים הצדדיים ואומר, יש לי כאן מטרה, אני צריך להגיע לבת המלך. הוא לא שמר את הדבר, הוא התפזר לאלף ואחת חתיכות. העולם הזה דומה לפרוסדור. העולם הבא דומה לטרקלין. פרוסדור, אף אחד לא אמר שהפרוסדור צריך להיות מגיל. פרוסדור יכול להיות יפה, מואר, אסתטי, מנורות יפות. יש רק תנאי אחד להצלחה. תזכור שזה פרוסדור. אם אתה רואה בן אדם שבתוך הפרוסדור מתחיל לבנות יסודות, לשים קוצים, להביא מנופים, לעשות קיר בטון מזוין, כנראה הוא שכח שזה פרוסדור. ואז הכל טעות. זה נקרא ושמר את הדבר, לעובדה ולשומרה. לשמור את המגמה. נכנסת כאן לגן, אבל יש מטרה בגן הזה, יש לו שביל. גן נעול לו, שביל עליו לו דרך. שביל כזה, נכון? אז גם פה צריך לשמור את המגמה. זה מה שאומר הרמח"ל במסילת ישרים, בתחילת פרק א', יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, שיתבורר ויתעמת אצל האדם, מה חובתו בעולמו. כל יום אדם צריך ללכת עם הכותרת אותי מול העיניים, מה חובתו בעולמי, מה חובתי בעולמי, מה חובתי בעולמי, זה נקרא לשמור את הדבר. זה נקרא שהדבר הוא הדבר שמור. ככה גם אומרים בלוויה. לא בשביל הנפטר, אלא בשביל אלה שמלווים אותו. נכון, עקביה בן מעללו אומר, הסתכל, בשלושה דברים, אין אתה בא לידי עבירה, דע מאין באת, אולי אין אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד, דע מאין באת, זה בדיוק לשמור את הדבר הזה. דע מאין באת וגם דע למה באת? מדוע באת כשבאת? זה נקרא לשמוע. עכשיו הגענו לשיא הציווי, מכל עץ הגן אכול תאכל. ציווי על האכילה. מה אתם אומרים? זה מתאים לנו, אנחנו אוהבים לאכול, נכון? בכל אופן, מה זה אכילה?
תאווה.
אז אתה אומר, אז למה צריך לצוות על האדם? אתה אומר, הוא היה בעצם מנוטרל מתאוות, אתה צריך לצוות עליו להתאוות.
מצד שני אומר, עץ הדעת. אתה יודע, זה דווקא
תאווה,
אבל זה תאווה סטירוחנית.
כן.
והאכילה
אולי
זה משהו
לעכל
את זה,
עיכול
ראשוני.
עיכול. מה אמרת?
לתקן את הדבר,
להעלות
אותו
מדרגה. בואו טיפה נרחיב בדבר. נסתכל רגע על חלקי הבריאה, יש לנו דומם, צומח, חי ואדם. בסדר? ככל שחלק בבריאה הוא יותר נמוך, במדרגות, ככה הוא פחות יכול להתקלקל, אבל הוא נמוך, הוא שפל. אבן נשארת אבן. המון המון שנים היא נהיית אבן, עד שבשלב כלשהו אולי היא נשחקת, נהפכת לאבק, נהפכת לחול וכו', אבל אבן המון אלפי שנים יוכל להיות אבן. יפה מאוד. מה קורה לצומח אם אני לא נוגע בו? נגיד תפוח על העץ, אני לא נוגע בתפוח, מה? אם אני לא אגע בו, אני אתן לו, אה? הוא יגדל, 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 לפעמים כל שהוא ייפול מהעץ, יירקב, יהפך להיות מה? יהפך להיות חלק מהאדמה. ירד מצומח, ויהיה דומה. מה קורה לחי?
המשיך חדש.
לא, לחי. אם עכשיו יש לי כאן, יש לי פרה, אני לא נוגע בה. אני נוגע בפרה, נותן לה לראות, באחו, באחו, בגולן, רואה, 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 בסוף מה אני אמרה?
מתה.
מה יהיה כשהיא מתה?
יאכלו אותה.
או שיאכלו אותה, או נגיד שלא יאכלו אותה. היא תהפך להיות חלק מהצומח, קודם כל. יש איתי זבל שמזבל את האדמה, שאפילו עליה בעצמה, אופס, יגדלו כל מיני בקטריות או כל מיני דברים כאלו. ואחרי שהיא תהיה צומח, היא גם תהיה, תתפורר ותהפך להיות חלק מהדומם. כלומר, התנועה, וגם העדה, התנועה הכללית של הבריאה היא כלפי מטה. אם אתה לא נוגע, ככל שחלק הוא יותר עליון ואתה לא נוגע בו, הוא חי, מזדקן, מת, מתנוון, ויורד חזרה לדרגה שמתחתיו.
זה תופעת השחוקות שלנו.
כן, בדיוק. יש רק אפשרות אחת, לכיוון הפוך. דרך האדם. אם האדם אוכל, בוא ניקח רגע את התפוח שדיברנו עליו, יש תפוח. עכשיו, במקום שהוא ירקב, ייפול ויהפך לאדמה, האדם כותב את התפוח, בוא נגיד שזה אדם מישראל, מברך עליו ברכה, מכיל עליו את שם השם, אוכל אותו, ועכשיו התפוח הזה במקום להיות צומח, במקום להיות צומח שיורד לדומם, הוא נהיה צומח שעולה לחי. עכשיו הוא נהיה חלק ממני. ותארו לעצמכם שאני בתפוח הזה, עוד מכוח התפוח, מכוח האנרגיה התפוחית שכרגע מסתובבת בי, עוד גם קיימתי איזה מצווה. גם בירחתי עליו, אבל גם היה לי, נתן לי כוח, רק מצווה לעשות איזשהו מעשה טוב. התפוח הזה נהפך למשהו הרבה יותר עליון ממה שהוא היה בו. כלומר, היכולת של חלקי הבריאה, הדוממים, הצומחים וגם החיים, להתרומם ולהתעלות למדרגה יותר מתקדמת, תלויה באדם, שהאדם יאכל אותם. עכשיו, יש דברים שאפשר לאכול, יש דברים שאפשר לאכול, הכוונה לתקן אותם. להפוך אותם להיות כלים, אבן שמסוטטת, בצורה יפה, ונהיית חלק מבית, אז הנה, עכשיו היא, אפשר להיית סתם אבן, עכשיו היא אבן שמשרתת את האדם, את יציר כמו של השם יתברך. במובן הזה, התביעות של הארגונים הירוקים, הן צודקות מאוד. לא יכול להיות שהאדם מתקן את העולם, כן? על ידי שהוא לוקח חלקים ומקשר אותם אליו, ובאותו מעשה הוא גם מקלקל את העולם. כלומר, זה משהו שצריך להיות הקרן שמורה, והפירות תשתמש בהם. אם האדם הוא פוגם בקרן עצמה, אז זה כבר, זה מה שחזל אומרים כאן, תן דעתך שלא תחריב את עולמי. כן, אם אדם לוקח ולוקח 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 וגוזל וגוזל את העולם, לוקח יותר מדי, בסוף לא נשאר, אז זה קלקול. אבל אם אדם לוקח כמה שצריך לקחת, ותבונה, ודואג לאיזון האקולוגי וכו'. מצוין, אז בזה הוא תקן את העולם. תיקון העולם. תיקון העולם על ידי האכילה. על ידי העברת דברים, בספרות הפנימית זה נקרא להביא דברים מעולם התוהו לעולם התיקון. לפני כן זה היה בתוהו, זה היה לא מסודר, זה היה עלום. עכשיו בא אדם ומתקן, בונה, מייסד, עושה גשרים, עושה שווקים, עושה רהיטים, עושה. בחוכמתו, וכך הוא מתקן. זה נקרא לאכול. זאת העבודה המרכזית של האדם בישראל, לאכול. לכן, א', יש הרבה מאוד מצוות שקשורות לאכילה. וודאי שבית המקדש היה קיים, אז קורבנות, אבל לא רק, אלא גם לפני שבית המקדש קיים. גם אחרי, גם לפני וגם כעת שהבית לא קיים, יש לנו לאכול כזית פת בשבת, וכזית פת בסוכה, ו... מה? בסעודות מצווה, כן, וכן על זה הדרך. ודבר שני, הברכה, נדמה לי הברכה היחידה שהיא מהתורה, זה ברכת המזון. פסוק מפורש. מה? ואכלת ושבעת וברכת. ברכת המזון דאורייתא. שאר הברכות דרבנן. ספק ברכות להקל, כי ברכות זה דרבנן. חוץ מברכת המזון שהיא מהתורה. בכדי שביעה, אדם שאכל כדי שביעה. אדם שאכל והוא שבע, הוא חייב בברכה מהתורה.
לא
כולם. לא, שלוש הראשונות. אזן, ונודה לך שזה ברית וארץ, ורחם. כל השאר, הטוב והאמיתי וכולי, זה כבר ברכות שניתקנו יותר מאוחר. הטוב והאמיתי תקנו כשהרוגי ביתר ניתנו לקבורה, והרחמן ורחם זה בכלל יותר מאוחר. אבל הברכות, ברכת המזון היסודית זה מהתורה. למה כל כך חשוב לתורה שנברך על המזון? כי זה העיקר העבודה שלנו, לאכול. לתקן. מאוד מאוד חשוב, מאוד מרכזי. שאתה תקן את המזון ולא יקלקל אותך. כשהכהנים
אוכלים ובעלים מתכפרים.
נכון. כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. יש בזה הרבה מאוד דברים. אז בפעם מה שאתם אוכלים, פה דעתם על העניין הזה. כמה מיליוני סוגי דגים יש בים? מיליוני סוגים של דגים. מה זכה דג שהגיע לשולחן שבת של יהודי? זה יותר מלזכות בפיס של כל העולם. מיליארדי הדגים. הוא נחת פה בזה צלחת של יהודי, והוא שר עליו שירי, אומר עליו זמירות, דברי תורה. הדג הזה מבסוט, חייך כל הדרך אליו. זכה. אם הוא טעים או לא, זה כבר לא משנה, העיקר שהוא פה. צריך גם שיהיה טעים. טוב, אז זה נקרא לאכול. והדבר האחרון זה לא לאכול. לא לאכול, כמו שהזכרנו, יש דברים שהם אסורים. כשמשהו אסור, התורה לא עוטפת את זה באיזה נייר צלופן מתקתק, ואומרת, הייתי ממליצה לך לא לגעת בזה, אולי תתקבל איזה הרעלה קטנה. אלא התורה אומרת בצורה מפורשת, זה אסור. את זה לא אוכלים. מה שלא, לא. זהירות מהרעלות. כמובן, אחרי החטא, אחרי שאדם קלקל, אז היה צריך להגביר את האיסורים, להגביר את המניעות, לקחת מהאדם כוחות חיים, ולהכביד את העבודה. תכבד העבודה לאנשים, ואל ישעו מדברי שקר. אז הכבידו על האדם מאוד מאוד את העבודה, עד שבעצם אין לו כוח על חתו. וזה התפך התוכל לכם, אדם מגיע מהשדה, והוא מת מהיפות, לא מספיק לאכול, נשכב על המיטה, וככה האנושות במשך אלפי שנות היסטוריה, הקדוש ברוך הוא לקח חלקים גדולים מאוד של כוחות חיים ועוצמות, כדי שלא יתפרצו בצורה לא מתוקמת. בואו נגיד כמה מילים על הנחש. נחש עפר לחם. כשהקדוש ברוך הוא בא אל האישה, הוא שואל אותה, מה עשית? אז היא אומרת לו, תשמע, זה לא אני. הנחש הישיעני ואוכל. מה זה הישיעני?
הוא שנשא אותי לאישה.
פיתה.
הוא שפיתה.
אישיאני נשא את זה, אתה כאילו קורא את זה בסין, אתה מביא פה את המדרש חכמים. אישיאני. כן, זה מדרש. כן, זה מדרש. פשט המילה, אישיאני, רש"י אומר, התאה אותי. וככה גם מתרגם אונקלוס. מה?
תרגום.
כן, אבל יונתן, התרגום יונתן אומר משהו אחר. התרגום יונתן אומר ככה, הנחש, חיביה, אישיאני בחוכמתי, והיטעני בשקרנותי. כלומר, הוא מחלק בין שני הדברים. הוא אומר, הנחש השיא אותי בחוכמתו והיטעה אותי בשקריו. בסדר? כלומר, זה שתי דברים נפרדים. א', הנחש גם שיקר על האישה, רימה, אמר לכל מיני דברים שהם לא נכונים, אבל חוץ מזה הוא גם השיא אותה. אז מה זה להשיא? לפי זה.
לתת
עצה? לתת עצה, אתה אומר. יש בעברית היום מילה שנקראת השעה.
כתוב.
אה? השעה. השעה, יש מילה כזאת בעברית. כן, היי שיל, א' היי. כן, סוגסטיה. כלומר, זה סוג של מה?
השתאות.
לא. אתה רוצה לתת את ההגדרה?
סוגסטיה?
זה קשור לסוגסטיה. זה מין שכנוע על ידי השפעה פנימית. יש תרגום אחר למילה השעה, זה העתקה. כלומר, אתה לוקח משהו ומעתיק אותו ממקום אחד למקום אחר. אני תכף אסביר מה אני מתכוון. נגיד שאתה רוצה להשפיע על איזשהו דיון. מתנהל כאן איזשהו משהו שאתה רוצה להשפיע עליו. אם תתחיל עכשיו לתת טיעונים, זה לא יועיל. מה שאתה עושה, אתה מחליט להעתיק את נושא הדיון לנושא שנוח לך. ואז זה כבר הולך בכיוון שאתה מעוניין בו. זה נקרא השעה, העתקה. השפעה באמצעות אמצעים פסיכולוגיים תת-קרקעיים. זה מה שהנחש עושה. מה הוא עושה לאישה? אני מזכיר לכם, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו ארבעה דברים. שלושה חיוביים, אחד שלילי. הנחש בוחר להתרכז בשלילי. הוא פותח על זה קתדרות, הוא מציא על זה ספרים, הוא כותב על זה דוקטורטים, הוא מזמין על זה הרצאות, הוא עושה על זה דיונים, הוא עושה המון 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 נפח סביב הלא הזה. איך הוא אמר לכם לא? כמה אמר לכם לא? רק לגעת, רק לאכול, לא לאכול, כן לאכול, הוא מפחד מכם, לא מפחד מכם. למה זה כל כך מעניין אותך? יש פה כל כך הרבה מה לעשות. עצם העיסוק במה לא לעשות ולא לעשות ולא לעשות, זה הניצחון הגדול. זה מה שהאישה אומרת לקדוש ברוך הוא. הנחש ישיעני, הוא העתיק אותי במקום שאני אהיה עסוקה בכל מה שציווית אותנו בדברים החיוביים, ואז ממילא גם היה לי הרבה מאוד מה לעשות. הנחש ישיע והעתיק אותי לשלילה. וברגע שהדיון הוא על החלק השלילי, הנחש כבר ניצח. זה כבר הניצחון שלו.
זה מה שעושים בתקשורת בלילה, לא? ממש.
כן.
מביאים מישהו, יש לו הרבה מה לומר, אבל המראיינים מתמקדים דווקא בשאלות שהם מעוניינים. הוא מתחיל לדבר בנושא שלו, מיד עוצרים אותו, שואלים אותו שאלה, בכיוון שהם רוצים.
כן, כן, אומנות כזאת. כן, בדיוק. אז הנחש לוקח, יש כאן תמונה שלמה, ראינו, שלושת רבעי רבע. הנחש לוקח את הרבע השלילי, ומגדיל אותו. פתאום הוא נהיה חזות הכל, פתאום זה נראה שאם אני לא יכול לאכול מעץ הדעת, אז אין לי כלום, אין לך כלום, יש פה גן שלם, מלא עצים, כל כך הרבה עצים שאפשר לאכול מהם, והקדוש ברוך הוא גם ציווה לך לאכול מהם, גמרת כבר לאכול מכל העצים שנשאר לך עץ הדעת, זה העץ היחיד של, אולי תתאמי מהעץ הזה, עץ החיים אולי תאכלי קודם, כתוב שהחטא היה זה שהפכה את הסדר, היה צריך קודם כל לאכול מעץ החיים ואחרי זה מעץ הדעת, אולי פעם נסביר את המשמעות של הדבר הזה. על כל פנים, זה מה שהנחש עשה. זו הייתה השעה, העתקה של הדיון. אחרי זה הוא גם קצת שיקר וקצת זה, וגם הפיל אותה בפח המעשי. אבל עצם הניצחון היה הזזה של הדיון משלילה, מהחיוב, אל השלילה. וגם הדבר הזה צריך ללמוד. שמעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. זה מה שרבי נחמן לקח והפך את זה חזרה. כן, אמר, עכשיו איך ננצח את הרע? על זה מעט טוב. הוא לקח את הכלי של הנחש, ועכשיו הפך אותו לקדושה. הנה, גם שאדם יש לו הרבה 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 שלילה, הוא ייקח את המאה הטוב, וינפח, 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 ויגדיל, עוד טוב, ועוד טוב, ויסתכל בו, ויתבונן בו, ויחשוב, רגע, יש לי מאה הטוב, אבל איך אני עושה אותו, ואיך אני, ככה, יתעסק הרבה בטוב שיש בו, עד שהמאה הטוב הזה, יתהפך להיות הרבה טוב. שנה טובה. חורף טוב.
חודש טוב.
חודש טוב. חודש טוב.